אז אנחנו בקהלת, אומר שלמה המלך בפרק ד' בפסוק ח', יש אחד ואין שני, גם בן ואח אין לו, ואין קץ לכל עמלו, גם עינו לא תסבע עושר, ולמי אני עמל ומחסר את נפשי מטובה, גם זה אבל ועניין רע הוא. פסוק מאוד ארוך, וכמה שהוא ארוך יותר זה סימן שהוא יותר פשוט, זאת אומרת פשוט מבחינת ההבנה הפשוטה קודם כל, כיוון שהדברים הקצרים צריך לשבור את הראש כדי להבין אותם, אבל הדברים שיותר מפורטים אז הם באו יותר בפירוט, יותר בהבנה. אז קודם כל הפירוש הפשוט, מדובר פה יש אחד, זה כמו שאומרים הישראלים, יש איזה אדם אחד, יש אחד שעושה ככה. אז יש אחד, אומר רש"י ואומר מצודת דוד, מדובר באדם טיפוס, שהוא טיפוס שעושה דבריו ביחידי, לבד. כל דבר הוא רוצה להגיע בכוחות עצמו, הוא זאב בודד, הוא לא מתחבר עם אחרים. הוא לא מסוגל לעבודת צוות, הוא לא מלמד אחרים, הוא לומד, לא מלמד אחרים, הוא לא מתחבר לחברים שיהיו לו לאחים, הוא לא נושא אישה שתהיה לו לעזר, אם הוא סוחר הוא לא עושה שותפות עם מישהו אלא עושה את המסחר לבד, והוא יוצא לדרך לבד, איך אומרים? מטייל לבד, לא יוצא עם כמה. אני לקטתי את כל הביטויים שאומר רש"י, אומר המצודת דוד, פחות או יותר זה הניסוח שלהם. יש אחד ואין שני. מה זה ואין שני? הוא לא מצליח למצוא ידיד, לא מצליח למצוא זה. וגם בן, כתוב, והתלמידים אלו הבנים, הוא לא מצליח לתקשר עם אנשים. ואח אין לו, חברים כמו אחים גם אין לו. ואין קץ לכל עמלו, זאת אומרת, עוד מעט אני אפרש את הקטע הזה. גם אינו לא תסבע עושר, למי אני עמל? אומר רש"י ככה, יש אדם, האדם הזה שעליו אנחנו מדברים פה, הוא טיפוס כזה שהוא רוצה ללמוד לבד, ניקח דוגמה, הוא רוצה ללמוד לבד, הוא חושב שהוא יסתדר לבד, הוא ישיג את הכל בכוחות עצמו, והוא לא מלמד אחרים, ועל ידי זה הוא מפסיד את מה שאמרו חז"ל, הוא מתלמידה יותר מכולם. יש הרבה הרבה דברים שקשורים לעומק שבעניין, שעד שאתה לא מעביר את החומר לאנשים אחרים, אתה לא יורד לסוף דעתו של עניין. והאדם הזה, כיוון שהוא מרגיש את עצמו, מי אני ומה אני, הוא מסתדר לבד, אז הוא לא, כמו שאומרים, מתחדד, הוא לא מתחדד, הוא מתחכך, הוא לא בא בשיפוט ביחד עם אחרים, וזה מוריד לו את כל העוצמות שיש לו, את הכסף שהוא משאיר, אין לו למי להשאיר, כי הוא לא, אין לו ילדים. ושלמה, כמו שאומרים, אומר עליו, גם זה הבל ועניין רע הוא. איפה התועלת, מה יוצא ממצב כזה, מה יוצא? פה בפסוק הוא מבטא המון המון סוגים. יש לך אדם שהוא נשוי ויש לו ילדים, ואף על פי כן הוא זאב בודד. הוא זאב בודד מכיוון שכל דבר הוא צריך לעשות לבד, ואף פעם הוא לא עובד עם הזולת, הוא לא מתייעץ עם אף אחד וכולו. יש לך אדם שכן מתייעץ, ויש לך אדם ש... אז כל אחד מהבחינות שאמרנו, חסר לו משהו מסוים, ועל כולם ביחד, שלמה המלך בוחר, הוא אומר שהם בעצם לא מגיעים לתכלית שלהם, כיוון שהם נמצאים לבד. ואילו כאשר האדם עובד בצוות, עובד עם עוד מישהו, או כמו בפסוק שנקרא בשבוע הבא, בעזרת השם, שטובים השניים מן האחד, אז זה המהות שחסרה לאדם הזה שלפנינו. טוב, אני רוצה עכשיו, כדי להבין בעומק את המושג הזה של בודד, ושוב, הבודד הוא בודד בהמון המון תחומים, הוא לא רק בתחום אחד, מי הוא היה הבודד התנ"כי הראשון? הבודד שהתורה קוראת לו בודד, מבחינה רוחנית, אנחנו לא היינו חושבים על זה, אבל רש"י כבר מזכיר אותו, בודד במובן השלילי, לא החיובי, בלעם. על בלעם כתוב, וילך שפי. אומר התרגום, וילך שפי, וילך יחידי. בלעם היה הולך יחידי. הוא טיפוס מתבודד, הוא טיפוס כזה שעושה את מעשיו לפי הבנתו ולא מתחשב ב... עוד מעט נראה, לא רק שהוא לא מתחשב בדעות של אנשים אחרים, הוא גם לא מתחשב בדעתו של האלוקים, משום שהוא מנסה, כמו שאומרים, לסבן כביכול את הקדוש ברוך הוא, ולהוציא את האפשרות לקלל את עם ישראל, אפילו שאלוקים לא היה מעוניין בעניין. אז אומר לנו הזוהר הקדוש, בפרשת וישלח, כן, זה לא במקומו, אבל ככה אומר הזוהר, שבלעם הלך יחידי מפני שהוא רצה לקבל מהסיטרא אחרא. כי מי שרוצה לקבל מהסיטרא אחרא צריך להיות בבדידות. וכאן הזוהר בעצם מחזק את כל מה שנקרא המיסטיקה של הילדות, שיש מחוץ לעיר שדים ורוחות, ובבית קברות יש שדים ורוחות וכל מיני כאלה. לא נכנס כעת לנושא של רוחות ושדים במובן המעשי, אבל מה שנקרא רוח רעה, שזה בוודאי יש, וזה נמצא במקומות של בדידות. הבית קברות זה סמל של בדידות. במקום של בדידות יש אחיזה לחיצונים. יש אחיזה לסטרא אחרא ולכוחות השחורים שלה, לכוחות השליליים שלה. זה המהות, המקום של הסטרא אחרא. הסטרא אחרא, איפה שהיא מרגישה טוב, היא מרגישה טוב איפה שיש בדידות. אבל קודם כל היסוד. היסוד הוא וילך שפי, אומר התרגום אונקלוס, הלך יחידי, יחידי זה עניין של בדידות. אומר הזוהר, מלמד אותנו שכל מי שרוצה לקבל רוח טומאה, היה צריך להיות במצב שבלעם רצה לקבל רוח טומאה, ולכן הוא הלך בבדידות. עכשיו השאלה היא מה הקשר בין בדידות לבין רוח של טומאה. אם אנחנו רוצים להעמיק, מה הקשר בין הדברים? אז יש לזה יסוד קבלי מאוד מאוד ברור. רוח רעה, סטרא אחרא, כל המושג הזה של עבירה, כל המושג הזה של שלילה, בא מאיזה עולם? מעולם התוהו, מעולם התיקון. עולם התוהו. עולם התוהו קדם לעולם התיקון. מה שמו של עולם התוהו בשפה הקבלית? יש לנו עולם של עקודים, יש לנו עולם של נקודים, יש לנו עולם של ורודים. העולם התוהו משתייך לעולם הנקודים. מה הפירוש נקודים? נקודה אחרי נקודה, נקודה אחרי נקודה. עולם התיקון, עולם, זה פירוד. עולם התיקון זה עולם של אחדות, של הרמוניה, של חיבור בין נקודה אחת לנקודה אחרת. כל נקודה היא סמל של ספירה. ספירת החוכמה, ספירת הבינה, 10 ספירות וכולו. כאשר יש אחדות בין הספירות, יש קו מתוח ביניהם. יש קשר ביניהם. ולכן בקבלה, כשרוצים כל מיני ספרים, אתם יכולים לראות ספרי קבלה שמציירים את הספירות או את העולמות, מדובר בעיגולים, ושיש קו בין עיגול לעיגול, ועוד פעם קו, ועוד פעם עיגול, וכולו וכולו, ויש לזה רמזים נוספים בקווים ובעיגולים האלה, אבל אתה רואה שיש חיבור בסופו של דבר בין הדברים. זה עולם התיקון, זה עולם הוורודים, זה אינסוף. וכשאתה רוצה ליצור את ה10 ספירות, יש להם שלבים. ואחד מהשלבים זה שכבר יש 10, אבל הם עקודים בכלי אחד. ומה הפירוש שהם עקודים בכלי אחד? זה שכל כל, כל ענב, כל ספירה שתוציא מתוך הכלי, אתה תשאל אותו איזה ספירה אתה, הוא בעצמו לא ידע. יש פה 10, רק 10. לפני זה היה אין סוף. עכשיו יש 10, אבל כל אחת מהספירות יכולה להתחלף בשנייה. היא לא סגורה על המהות העצמית שלה. איך זה בנפש האדם זה ארוך? גם בנפש האדם יש בחינה כזאת. טוב, אז אנחנו עכשיו התקדמנו, אנחנו שייכים היום לעולם הנקודים, שזה עולם התוהו. ועולם התוהו הוא בסיסמה אני לבד. כשהרב מנדל פוטרפס בישיבה רצה לבטות לנו את הדוגמה ואת ההמחשה לזה, אז הוא סיפר שכשהוא היה בסיביר, הוא היה איש ש-20 שנה היה בסיביר, וספרים לא היו לו, אבל הוא עצר מאורעות. כל המאורעות שהוא חווה שם הוא עצב, הוא המון המון חשב ותרגם אותם, והיה מביא לנו הרבה דברים מעניינים וסיפורים עד דלא ידע. אז אחד מהמחשות הוא מספר שבסיביר היו שם גם מלאך החיים, אבל היה שם גם מלאך המוות. וכשהיו אנשים נגמרים, הם לא מיירו לקבור אותם, מכיוון שהיה מספיק קור, אז היה מקרר טבעי. אז הם מכניסים אותם לאיזשהו חדר, ופעם בכמה זמן עושים קבורה לכל האלה שנמצאים בחדר, כמו מקרר. אז הוא אומר, הוא היה אחראי על החדר הזה, אז הוא אומר, היום אחד אני נכנסתי, הוא היה כזה ציורי בתיאור שלו. הוא אומר, יום אחד אני נכנסתי לחדר, והוא ראה את האנשים שוכבים ככה, איך אומרים, שורות שורות אחד ככה שוכבים. הוא אומר, כל אחד עם הראש ככה למעלה, והאף ככה עם החרטום, הוא לא נתן אפילו מבט להסתכל על זה ששכב לידו. זה הביטוי הציורי שהוא העניק. ואז הוא הסביר לנו, זה משל לעולם התור ולעולם הנקודים. כולם נמצאים שם וכל אחד נמצאים כולם ביחד בחדר אחד, וכל אחד לא מתייחס לשני, אין לו שום. הוא, איך אומרים, בראש של עצמו, זה המוות, זה הפירוד, זה התור, זה הכל אותה בחינה. אז עכשיו, כשאנחנו מתייחסים לרוח הטומאה הזו של הקליפתיות, אנחנו חייבים להזכיר את הסדר שכשבן אדם רוצה להבין משהו ורוצה להבין אותו טוב, הוא חייב להתבודד. כשאדם רוצה להבין דבר, להתעמק בדבר, הרעש והעמולה והשעון והבלגן והציבור מפריע לו. אז הוא הולך ומתבודד. אומר על זה רבינו בחיי בחובת הלבבות, שזה נקרא התבודדות שהיא לא לרצון השם. הוא מגדיר, הוא אומר ככה, כשאתה רוצה להעצים את עצמך, כמו הפילוסופים הקדמונים, היוונים, הם היו הולכים ליערות שנים, מתבודדים עם עצמם ומגלים בנבחי הנפש שלהם מעמקים שאדם רדוד לא מגיע אליהם. אז הוא אומר, מצד אחד, האדם הזה העלה והעפיל את עצמו לגבעים. הוא באמת הפך להיות באמת חכם, לא בצחוק. אבל מצד שני, מה הוא העניק לעולם בזה שהוא התעלה? הוא לא העניק כלום. הוא אומר, חובת הלבבות, שהוא אחד מהראשונים, שלא זה היה רצון השם. אנחנו יודעים שהייתה קבוצה בעם ישראל שמנתה 5,000 איש, ושמם היה איסיים. גם הם ניסו לחכות את הסגנון של ההתבודדות והפרישות והיציאה ליערות, והם לא שרדו. הם לא שרדו לא מבחינה מנטלית ולא מבחינה חומרית. היהדות הוקיעה אותם והם הוקיעו את עצמם, באיזשהו שלב הם נכחדו ועברו מן העולם. זה ארוך אני אומר, מפני שהם גם כן, הייתה טענה שהם איבדו את הקונצנזוס היהדותי. הם כאילו החמירו בדברים מסוימים יותר. אבל מעבר להחמרות שלהם, היה להם מין סטייה, הייתי אומר שמאלה, סטייה לכיוון חומרה יתר שהיא לא מתאימה להמשך הקיום שלה, הם פרשו מנשותיהם, היה להם כל מיני, וזה לא היה לרוח חכמים. על כל פנים, אם אנחנו מתמקדים בנושא שלנו, אז החכמים בבדידות שלהם, אומנם הם עולים ונוסקים, אבל את העם הם משאירים למטה, והיהדות אומרת, בבקשה ממך, תוותר אפילו על ההתעלות הגבוהה שלך, תתעלה, אבל אפילו תוותר מעט על ההתעלות שלך, כדי להעלות אחרים. וזה הדרישה, עכשיו פה, בפסוק שלנו, יש נקודה ששלמה המלך מחדש אותה. זאת אומרת, הוא מנחיל לנו הבנה עמוקה בעניין הזה. העניין של מה שטוען שלמה המלך בפסוק שלנו הוא, תשמעו, אני רוצה לומר לכם שאתם לא מפסידים מזה שאתם משקיעים בזולת. אני רוצה לומר לכם, אומר שלמה בא בפסוק שלפנינו ואומר, האדם הזה שהוא לבד, כמו שאומרים, והוא עובד לבד, והוא מתעמק לבד, והוא לומד לבד, והוא סוחר לבד, והוא הכל לבד, אז בסופו של דבר, כמה שהוא לא מצליח להעפיל בשקט שבו הוא נמצא, הרמה שלו חסר לה סייעתא דשמיא, שעל זה אני הולך לעמוד קצת באריכות. חסרה לו איזושהי יכולת התקדמות, שמי שעוסק עם הזולת מקבל אותה כמתנת שמיים. מבחינה רעיונית, שכלית, פשוטה, אתם תגידו שבוודאי שזה שיושב לבד מספיק יותר. אבל מבחינה מעשית, טכנית, תבדקו את העניין ותגלו שזה לא ככה. ומי שעבד עם הזולת, הספיק הרבה יותר, עלה הרבה יותר, התקדם הרבה יותר, הרבה מעבר למה שהיה מצופה. צמח צדק, האדמו"ר, הנכד של בעל התניא, הוא חש כאב על עצמו, על כישרונותיו, הוא היה עוסק במה שנקרא בעבודה עם הזולת הרבה עם החסידים שלו, והוא הרגיש שהוא עוסק בזוטות, ככל שהאדם הוא יותר עמקן וחכם, ופתאום מפילים עליו עול של צורכי ציבור, אז הוא מרגיש, איפה אני? הרבי בשנים הראשונות שהוא עלה על כס הנשיאות, הרי בטבעו הרבי היה מאוד מופנם וסגור, והוא כמעט ולא יצא, הוא בא בין הבריות, היה מאוד מאוד עסוק בלימודים שלו, ופתאום נפל עליו התפקיד הזה, ובאמת בהתוועדות של פורים, אם אני לא טועה, סיפר לי יהודי ששמע את זה ככה מהאוזניים שלו, כאילו שהוא מבכה את עצמו, כאילו יצא לו ככה. ביידיש אומרים ככה, נישט קיין דאבנן, נישט קיין לרנן, אשמת תאירות גמח צפון מיר. לא תורה, לא תפילה, סמרטוט עשיתם ממני. זאת אומרת, אדם גדול שהיה עסוק איך אומרים, במושכלות, בגבהות, בגדלות, והוא עוסק עכשיו, כמו שאומרים, בדברים ממש נמוכים, אז הוא מרגיש, עשיתם ממני סמרטוט. אז הסבא שלו, הצמח צדק, הרגיש אותו דבר, כשהוא עסק עם הציבור. הוא התחיל, כמו שאומרים, לטעון, מה, אני מבזבז את החיים שלי, זה מספר לי שהוא רב עם אשתו, וזה מספרת לי שזה, ואני צריך להשיג לו כסף, וזה מספר, לא חבל לי על הזמן, אתה יודע, מה הייתי מספיק לפני זה? מה אני, במה אני עוסק? ואז בנו, הרבי המערש, רבי שמואל, הוא ניגש, כמו שאומרים, לארון חידושי תורה של הצמח צדק. הצמח צדק היה כתבן יוצא מן הכלל, הוא כתב הרבה בחיים שלו חידושי תורה, והוא התחיל לספור את הכרכים של כתב היד שנמצאים שם. הוא סופר, ואז הוא פונה לאביו ואומר לו רק דבר אחד, אבא, אם לא היית עוסק עם הציבור, היית זוכה לכתוב את כל זה? אז האבא חשב, ואמר, אתה יודע מה? אתה צודק. יש משהו במה שזה אומר. קיבלתי איזה שהם השראות במתנה כתוצאה מזה שעבדתי עם הציבור. האדמו"ר הזקן אמר את זה בסגנון שלו, וזה מופיע בליקוטי תורה, בכמה מקומות. הוא אמר שמי שעושה צדקה רוחנית עם הציבור, משקיע מהזמן שלו, מסייע, עונה, מסביר פנים, בן אדם שמתייחס יפה, והוא בגלל זה מפסיד קצת מהזמן שלו, מפסיד קצת אז הקדוש ברוך הוא מבטיח לו שתהיה לו הצלחה 1,000 פעמים ככה, 1,000 פעמים יותר. אני יכול להגיד לכם בנימה אישית, לפעמים אני יושב ואני צריך להכין שיעור, ויש לי זמן מאוד מאוד קצוב, ויש לי ערימה כזו של ספרים שאני צריך להסתכל עוד, ופתאום הטלפון מתקשר, ואיזשהו אדם בדיוק עכשיו יש לו את כל הצרות שבעולם, הוא שואל אותי אם יש לי זמן, ואני אומר לו לא כל כך, ואף על פי כן הוא זה. ואני עושה כחשבון, אני ממש, כמו שאומרים, מקווץ עכשיו את הדקות המחיה הספורות שיש לי, אבל בדרך כלל, אולי אפילו תמיד, ואני לא מספיק ישר, תמיד השיעור יוצא יותר טוב מכל שיעור. וזה רק מתנת שמיים. זאת אומרת, אתה נסרת למישהו אחר, הקדוש ברוך הוא מחזיר לך את זה בדרך שלו. זה בגלל גשמית. אנחנו עכשיו לומדים שזה גם פשוט בסיוע רוחני שאתה נותן, סיוע רוחני, משהו שידע שאתה יודע, משהו שלמדת, אינפורמציה, עצרת רגע את הרכב, ואמרת לאותו אחד שלא יודע איך להתקדם, איך לנסוע, איפה ימינה, איפה שמאלה, אפשר לעזור, מה אתה צריך. עצם זה שהשתדלת ועשית בשבילו, אז אתה מקבל את זה באיזושהי צורה 1,000 פעמים ככה, הרבה יותר ממה שאתה מצפה. כאן אנחנו מגיעים לנקודה מעניינת. הקדוש ברוך הוא בפרשת השבוע אומר למשה רבינו תעזוב אותי עכשיו, ערף ממני, בגלל החטא של העגל, שמאוד היה הקפדה של הקדוש ברוך הוא על החטא, ערף ממני ואשמידם. רש"י מסביר, ערף ממני, אל תתפלל, כי, ומזה הוא משה שומע, שבעצם הקדוש ברוך הוא מצפה שהוא כן יתפלל. אז בעצם הוא נותן לו כאן רשות שכן יתפלל. יש כאן דבר מעניין. למה משה רבנו, למה צריך הקדוש ברוך הוא לגלות למשה רבנו שהתפילה שלו כאן תעזור? אני אומר את זה עכשיו משהו בסוגריים מרובעים. משה רבנו נקרא בקבלה שושבינה דה מלכה. אהרון הכהן נקרא בקבלה שושבינה דה מטרונית. השושבינה זה שושבין. יש שושבין של המלך, יש שושבין של המלכה. מה זה שושבין? שושבין זה עורך דין, זה מי שמקדם אותם לחתונה, כמו שאומרים. אז משה רבנו הוא תמיד השושבין של אלוקים. עכשיו, מישהו שושבין של אלוקים, הוא יש לו, אומר האדמור, זה כן, דבר מאוד מעניין, הוא לא מגלה סודות מן החדר. השושבין של אלוקים הוא נאמן של אלוקים. השושבין של כנסת ישראל הוא נאמן לכנסת ישראל. משה רבנו בטבעו, הוא מאוד מאוד, הוא דבוק לאלוקים יותר ממה שהוא דבוק לעם ישראל. אז כיוון שכך, האינטרס האלוקי מאוד נוגע לו. אם משה רבינו היה יודע שאלוקים לא רוצה כאן תפילה, הוא לא היה מסוגל להתפלל. לכן אלוקים היה צריך לבוא ולגלות לו, שמע משה, תעזוב אותי, אם לא תעזוב אותי, אל תתפלל. ובעצם אני מגלה לך שתפילה פה תעזור. כי אם אני לא הייתי מגלה לך את זה, אתה בתור נאמן ביתי, לא היית עושה שום דבר שהוא בניגוד לרצוני. זה דבר מאוד מאוד חשוב, סתם כשאנחנו מבינים את המהות הפנימית של משה רבינו, משה רבינו אחד כזה שנאמן עד הסוף לרצון האלוקי, הוא לא עושה משהו, רשי מפרש, שכאן גילה לו הקדוש ברוך הוא שתפילה תועיל. הקדוש ברוך הוא מגלה לו שאם תתפלל זה יעזור. למה הוא צריך לגלות לו את זה? אנחנו מצווים להתפלל, אותנו מצווים, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל יתייאש מן הרחמים, תמיד תתפלל, תמיד זה יכול לעזור, ובקבלה כתוב שתפילה אפילו בונה עולמות חדשים, משהו שלא היה, היא יוצרת דברים חדשים. אז למה משה רבינו לא התפלל בלהב אחי? למה הוא היה צריך לשמוע שאפשר פה לעשות משהו עם תפילה? הרי תפילה תמיד יכול... כי משה רבינו לא ילך אף פעם בניגוד לאינטרס של הקדוש ברוך הוא. לעומתו, אהרון הוא שושבין של כנסת ישראל, אז הוא מסוגל לעשות קומבינות בשבילנו. וזה בא לידי ביטוי שהמים של בעירה של מרים באו בזכותה, בעיר היה בזכות מרים, וענני הכבוד, שאחד מהתפקידים שלהם היה גם לגייץ לנו את הבגדים, וגם ליישר את הדרך, וגם להרוג את הנחשים, הם באו בזכות אהרון, ובזכות משה רבינו היה המן. עכשיו, מה מעניין? שכשנפטרה מרים, אז הפסיקה הבאר. ואז היא חזרה בזכותו של משה. כשנפטר אהרון, נסתלקו ענני הכבוד. והם חזרו בזכותו של משה. עכשיו, שימו לב טוב. הרבי מסביר בליקוטי שיחות את גיוץ הבגדים כבר לא חזרו. העננים אמנם הרגו את הנחשים, והם ישרו את ישרו את הזה, אבל את הגיוץ שהיו עושים לבגדים, את החידוש, את הניקוי יבש שהעננים היו עושים לבגדים, זה כבר לא חזר. אתם יודעים למה? כי משה רבינו הוא בכל ביתי נאמן הוא. מה שצריך, עושים. מה שמותרות, זה נס. אלוקים לא אוהב ניסים. אז את הניסים, תשים בצד. מים צריך? לחם צריך? יהיה לכם. גיוץ בגדים, זה כבר תגעצו לבד. אז אצל אהרון זה היה, אבל אצל משה כשזה חוזר, זה כבר מפסיק. זה לא. למה? כי הוא טיפוס כזה, הוא חסכן. הוא חסכן לא על חשבוננו, הוא חסכן על חשבון האלוקים. זה משה. אז אנחנו חוזרים חזרה לענייננו כאשר יהודי מתפלל לקדוש ברוך הוא אומר, אלוקים, יצאתי לעם שלך וראיתי שהם סובלים. ראיתי אדם שקשה לו בתחום זוגיות, ראיתי אדם שקשה לו בתחום פרנסה, ראיתי אדם שקשה לו בתחום זיווג, ראיתי אדם שקשה לו בתחום של ילדים, וראיתי אדם שקשה לו בתחום של בריאות. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, תשמע, מכיוון שאתה ראית את זה, אז אם אתה תתפלל אליי, אני אשמע את התפילה שלך, כי הרי זה לא לחינם ראית את זה. היה אדמור מפיצבורג, היה באשדוד. הוא היה אומר לקדוש ברוך הוא, אם מכסים אליו אנשים, בוכים אליו, הוא היה אומר לקדוש ברוך הוא, אני לא יודע מה לעשות. כסף אין לי, אריכות ימים לתת להם אין לי, בריאות אין לי, מה אתה רוצה ממני? למה הבאת את האנשים האלה אליי? הלב שלי נשבר כשאני רואה את כל הצרות שיש להם. אלוקים, אני מבקש ממך שאם הבאת את זה כבר אליי, אז תן לי גם אפשרות לברך אותם שיהיה טוב. וזה היה עובד. הסגנון הזה של הבקשה הזאת שלו עבדה. אם אני כבר ראיתי את הלא טוב, ראיתי את הקשה, אז תן לי לראות איך שזה מתקדם מעלה. היו הרבה הרבה מרחמי אומות העולם שהיו חכמים מחוכמים אמיתיים, אריסטו. אריסטו היה זה שגילה את התהליך של איך יורד גשם בעולם. זאת אומרת, תמיד ירד גשם, אבל איך זה יורד, והמים וההתעדות מהעננים, וזה חוזר, ופה כל תהליך הזה של גשם וזה, הוא גילה. אני שואל שאלה פשוטה, אריסטו הגדול, אתה גילית איך יורד גשם, הורדת פעם גשם למטה? הצלחת פעם להוריד גשם? חוני המעגל נכנס פעם לעיגול והצליח להוריד גשם. הרבי המערש היה פעם מדבר עם יהודי שבא מארץ ישראל מביקור. אז הוא אומר לו, אתה ראית את היהודים המיוחדים של ארץ ישראל? אז הוא אומר לו, אני לא יודע מה להגיד לך רבי, אני ראיתי אותם, הם בכלל לא מיוחדים, אנשים לגמרי רגילים. אז אומר לו הרבי מרש, אתה לא מבין את העוצמה שיש להם, יהודים פשוטים. בוא אני אספר לך סיפור. יהודי אחד מארץ ישראל היה כל כך פשוט שהוא לא ידע לקרוא, הוא לא יכל להתמודד עם הסידור בכוחות עצמו. אז כל שבוע היה הולך לשוק שהיה בעיר הסמוכה, שם היה נכנס אצל הרב, והרב היה מסמן לו בדיוק מה צריך להתפלל לשבוע. זה חוזר על עצמו, שחרית, מנחה, ערבית, אבל הוא לא היה שוכח מפעם לפעם. וגם אם זה חנוכה, היה מסמן לו להגיד ועל הניסים, יש עלל, יש יעלה ויבוא, יש ראש חודש השבוע, מחליפים תן ונתן ומטר, כל מיני דברים שכאלה, היה מלמד אותו מה אתה צריך להתפלל לשבוע. כל שבוע תפריט היה רושם את זה, חוזר חזרה ליישוב שלו, שם לא היה לו מניין, והוא מתפלל. יום אחד יצא לו, באמצע השבוע, להגיע עוד הפעם לעיר. הוא היה פעם אחת, קיבל את התפריט מה מתפללים, אחרי שלושה ימים עוד פעם יצא לו להיות בעיר. הוא עובר עם החמור שלו בעיר, הוא רואה העיר ריקה, איפה כל האנשים? הוא אומר לו, מה לא שמעת? עכשיו מתפללים בבית הכנסת, יש תענית ציבור. אז הוא אומר, מה תענית? על מה תענית? למה הרב לא אמר לי, אכלתי הבוקר? אז אומרים לו, לא, זה תענית שרק אתמול גזרו עליה, זה תענית מיוחדת בגלל עצירת הגשמים. אז הוא רץ לבית של הרב, התחיל לבכות, הרב, אתה הכשלת אותי, אני שתיתי כוס קפה הבוקר, ואני אכלתי עוגה, ולא סיפרת לי שיש תענית. אומר לו, הרב, לא ידעתי פשוט ישבו עכשיו בית הדין, וגזרו בגלל שלא יורדים גשמים. מה, בגלל שלא יורדים גשמים, אתם עשיתם תענית? אז הוא אומר, כן. אומר, כבוד הרב, אני מתפלא, אני אף פעם לא גזרתי תענית, בגלל ש... אף פעם לא הרגשתי שאני צריך להתענות בגלל שלא... אז הרב היה, איך אומרים, הלך איתו בכיוון, אומר לו, אז מה אתה עושה כשאתה חסר לך גשמים שלא יורד על השדה שלך? אומר, אני יוצא לשדה, מסתכל לשמיים, אומר, אבא, תן גשם, ויורד גשם. אז אומר לו הרב, אז אולי תנסה לעשות את זה פה גם, כן? הוא יצא החוצה, הרים את העיניים למעלה, מה אבא, תן גשם, וטרח, ירד גשם. והרעמים והברקים התחילו לשחק תופס אחד עם השני. זה היה פלא פלאות. אז אומר לו הרבי מרש, אתה בכלל מבין ביהודים פשוטים של ארץ ישראל? אתה מבין בהם? אז אריסטו, כמה שהוא גדול וכמה שהוא עצום בחוכמה, אבל כשהוא היה צריך לחבר בין האדמה היבשה לבין הגשם שבשמיים, לא היה לו את הכוחות לעשות את זה. ניקח את הרופא המעולל, רופא הרופאים, גלינוס, שהרבה מאוד מהחיים שלו הוא השקיע בשביל למצוא את התרופה למחלת הצרעת. והוא עשה ועשה ועשה והשתדל ובסוף חייו הוא חלה בצרעת. והוא לא התרפא ממנה. ובצד השני של המתרס עומד לנו אלישע, כשנאמן שר צבא ארם מגיע אליו, הוא אומר לו, לך תטבול בירדן 7 פעמים, ואתה משתחרר מהצרה שלך, וזה עובד. איפה העוצמה הזו של לחבר בין בעיה לרפואה, איפה היא אצל חכמי אומות העולם? אותם חכמים מחוכמים שהתייחסו לגלגל, גלילאו גליליי, וכל שגילו את הכדור וכל... איפה הם כשצריכים לעצור את השמש? יהושע יודע להגיד, שמש בגבעון דום. נקדימון בן גוריון, שהוא האח של הבן גוריון בן גוריון מהספרים, כן? זה אח שלו. מתתיהו, יוסף בן מתתיהו, נו. בן גוריון, נקדימון בן גוריון, כן, נקדימון. נקדימון אהב את עם ישראל, ואהב את עולי הרגלים, והייתה שנה שכונה, ולא היו, לא היה מים לעולי הרגלים, והוא עצמו חפר הרבה בארות, בורות, שיהיו לעולי הרגלים מספיק מים לשתות. באיזשהו שלב, לא הייתה לו ברירה, אז הוא הלך לאיזשהו גוי עשיר, שהיה לו 70 בורות בירושלים, כדי שיהיה להם מים לשתות. וההסכם ביניהם היה, זה שאו שהבורות מתמלים עד תאריך זה וזה, על ידי גשמים שיורדים, או שאתה משלם לי סכום עתק לכל באר כיכר זהב. 70 כיכרות זהב, זה היה סכום אדיר. אז המעשה הוא, זה שבסופו של דבר, ביום האחרון, נקדימון עומד בתפילה לפני בורא, השמש הייתה שמש קיצית, ופעל הבורא, עשיתי מה שעשיתי בשביל עולי הרגלים שלך. ואז הקדוש ברוך הוא הביא רוח ושערה, וירד גשם, והגוי חפו פניו. אבל הוא טען שהגשם מילא את הבורות אחרי שהשמש שקעה. אז מגיע לי הכסף, כי אנחנו סיכמנו עד תאריך זה וזה בשקיעה. ואז נקדימון עוד פעם מתפלל לקדוש ברוך הוא, והשמש, כמו שאומרים, עשתה סיבוב באופסייד כדי להראות שהיא זורחת בזכותו. אז איפה, איך אומרים חכמי אומות העולם, כשמדובר בעניינים של שינוי גרמי הטבע, לא רק חקר הטבע, אלא מעבר לזה, איפה הכוח שלהם? אומרת תורת החסידות, הנה לך הוכחה. כשמדובר על חכמי אומות העולם, אפילו הגדולים והמחוכמים האמיתיים שהיו להם, בסופו של דבר הכוח שלהם זה בחקר של החוכמה. החכמים שלנו, כיוון שהם עבדו עם הזולת, אלף פעמים ככה. אתה חיברת אנשים אליי, עשית אותם מאוחדים עם הבורא, התברך. אז אני אגרום שאתה תוכל לאחד קצוות רחוקים זה מזה. כשאת השמש, את השמש תוכל לעצור, תוכל להוריד את הגשם, ותוכל גם כן לרפות את חולי הצרת, שמי שיודע זה חולי, שהנפש הסתלקה מחלק מסוים מהאור. תוכל להחזיר את הנפש לאותו חלק חולה, באופן שלמעלה מדרך הטבע, למעלה מההיגיון, זה לא משהו ריאלי, אבל לך אני נותן את הכוח המיוחד הזה. למה אני נותן לך את הכוח המיוחד הזה? מפני שאתה אדם מיוחד, אתה חיברת קצוות, וזה מה שמחדש לנו שלמה בפסוק הזה. הוא אומר, יש לך את האפשרות לבחור, אתה רוצה להרוויח שיהיה לך שקט, תוכל ללמוד דף גמרא בעיון רב, אבל אני אומר לך, שאם תעבוד עם הזולת, אתה תסיים את הדף גמרא הזה ביותר עומק, בפחות מעשירית מהזמן. זה מתנה שאני נותן. לא רואים את זה בהיגיון. אתה לא רואה את ההיגיון שבזה, וזה מה שלא משכנע את הגויים ללכת בדרך הזאת, אבל זה הסוד שעומד מאחורי הדברים. ככל שהאדם משתדל לחבר דברים כאן בעולם, הוא מקבל איזה שהם השראות אלוקיות לחבר דברים שהם רחוקים ומנותקים זה מזה, באופן שמימי, באופן שלמעלה מדרך הטבע. עכשיו, עד עכשיו דיברתי על הפירוש הראשון, שזה הפירוש של תרגום אונקלוס בפסוק. התרגום אונקלוס מפרש על בלעם וילך שפי, וילך שהוא הלך יחידי. אז דיברנו על הבדידות, והכל בהקשר של הפסוק שלנו עם של שלמה, שאין, יש אחד. יש אחד שהוא בבחינה של בדידות. עכשיו אני רוצה להגיע לפירוס שני, שמי שכותב אותו בצורה מפורשת, אף על פי שזה די ברור מתוך המהלך של הפסוק, אבל מי שכותב אותו בצורה מפורשת, זה חומש בא לעמק דבר של הנציב מוולוז'ין. אז הוא כותב, מה זה נקרא וילך שפי לפי הפירוש הראשון, זה וילך יחידי. וילך שפי לפי הפירוש השני, זה שהוא הלך לאט לאט, כי כדי לקבל את ההשראה להתבודדות, ככה הוא מפרש, צריך ללכת לאט. אז יש עניין של הליכה איטית כדי לקבל את האור של אור, את החושך של הקליפה. כדי לקבל את הבחינה הקליפתית, צריך ללכת לאט. מה הסוד שעומד מאחורי הדברים הללו? למה כשרוצים לקבל מן הקליפה צריך ללכת לאט? אומר תורת הקבלה, ההסבר הוא הסבר בפני עצמו. שאנחנו רוצים לרמות מישהו, שאנחנו רוצים לגרום למישהו לטעות בנו, אז אנחנו עושים את התנועות שלנו איטיות, שהוא לא יחשוב שאנחנו מתקדמים. אדם שרוצה לרמות למשל את הגבול של החצר בינו ובין החבר שלו, אז הוא כל פעם מוזיז את הגבול קצת, לא הרבה, קצת. שלא תראה את ההבדל בין יום ראשון ליום שני, כי אם תראה את ההבדל, אתה מיד תצעק. אז עושים את זה איתי. אומרת תורת הקבלה, כל צורת העבודה של הסיטרא אחרא בעולם, זה כמו שאומרים, כן, אתה לא מרגיש איך שזה מתקדם. מוריד אותך בלי שתשים לב שלב אחרי שלב, מטעה אותך, ואתה לא מבחין אפילו איך זה בא לך, איך זה ירד עליך. אתה לא קולט איך זה הגיע אליך. וכאן מגיע הסוד הגדול, שכיוון שהקליפה אין לה חיות משלה, היא צריכה לעשות תחבולות. ותחבולות בעברית שלנו זה קומבינות. היא צריכה לעשות קומבינות כדי לקבל אור מהקדושה. אז היא עושה כל מיני... ומי הוא זה שעושה תחבולות? זה הנחש. שהנחש הוא זה שניסה לעשות תחבולה להעמית את חווה, הוא להעמית את אדם הראשון, הוא עוסק כל הזמן במין רמייה פנימית. ואיך נקרא הנחש? שפיפון. גם על שמשון נאמר שהוא הלך שפי, שפיפון, הוא הולך בצורה עקיפה. הוא רוצה להתחיל עם פלישתים, אז איך הוא עושה את זה? הוא לא אומר בואו מכות. הוא לוקח איזו אישה אחת מהם, והוא כאילו נכנס בהם בצורה עקיפה, ואז מתחיל לריב איתם. כאילו התחברתי, נכנסתי אתכם במשפחה, כאילו הכל בצורה לא ישירה, בצורה עקיפה. זה הצורה איך שהשפי, לאט לאט, מתקדם לאט. נחש, אמרתי לכם כבר פעם, שראיתי את הנחש ההוא שעושה את עצמו מת, ופתאום שהוא רואה שהציפור לא שמה לב, הוא קופץ עליה. זה טבעו של נחש. אנחנו אומרים, הביטוי או הרווח אומר, נחש מתחת לקש. למה לא אומרים נחש מעל הקש? כי כשהנחש מצליח להגיע למישהו, זה בגלל שהוא הלך בסתר, הוא הלך בלחש, הוא הלך בלי שתשים לב, וככה הוא תפס. ככה הוא הצליח לתפוס את הקורבן שלו, עם הרמומיות. אז זה הלאט לאט הזה שהוא מרמה אותנו, זה מבחינת וילך שפי של הקליפה והסיטרא אחרא. גם היצר הרע אלינו מגיע באותו סגנון. חז"ל אומרים, היצר הרע היום אומר לך כך, מחר אומר לך כך, עד שאומר לך לך ותעבוד עבודה זרה. ואנשים תמיד חושבים, לי זה לא יקרה, אני אבחין בין הכך הראשון לכך השני. אז אני רוצה לספר לכם סיפור, להמחיש, זה משל יותר נכון, להמחיש איך שזה לא כל כך פשוט. מספרים על שר, שהמלך שלח אותו, שר חוץ אחד, שהמלך שולח אותו למדינה השנייה, ואומר לו, אתה צריך לסגור חוזה על עסקה רצינית של דחיתה שאנחנו קונים. ואני נותן לך את כל הידע ואת כל הכסף, את כל מה שאתה צריך, תשתדל לגמור את זה כמה שיותר מהר, ובצורה הכי הכי מכובדת למדינה שלנו. אבל עוד דבר מאוד חשוב לי, שאל תתפתה שם בשום פנים ואופן לשום התערבות שיציעו לך. שום התערבות אתה לא מתפתה. אתה, מה שאתה צריך לעשות זה רק לקנות את החיטה. להתערב, אתה לא מתערב. בקיצור, שר החוץ נגיע ועושה את כל מה שהוא צריך לעשות על הצד הכי טוב, ואחר כך, כמו שאומרים, מתיישבים לשולחן, לסעודה. ותוך כדי הסעודה מביאים שם איזה מגלי עתידות, שמגלי העתידות בא ואומר, אני יכול להגיד לכם כל מיני דברים נסתרים, זה משעשע את השרים בשעת הסעודה. ואז המגלי העתידות אומרים לו, נו, תגיד על האורח שלנו משהו. והוא אומר, אני אומר שיש לו בגב צלקת לידה כזאת, כמו כוכב עם חמש צלעות. והשר החוץ אומר שאין לו דבר כזה. המגלה עתידות אומר שאני בחיים שלי לא התעתי אף אחד, ואני תמיד קולע לסערה. אז השר החוץ צוחק ככה ברגיעה ואומר, אני יודע שלי אין. אומר, תשמע, כיוון שאני בטוח בעצמי שמעולם לא טעיתי, אם אני טועה, אז אני נותן לך אלף אלפים של דינרי זהב, התערבות. אם אתה טועה, אתה נותן לי 100 זהובים של התערבות. ככה, התערבות כזו, שאיך אומרים, לא שווה בכלל. אז שר החוץ עושה חשבון מהיר ואומר, אני יודע שהקופה של המלך נמצאת בגירעון, ופה מציעים פה אלף אלפים שיכול לחסות גירעונות של המלך. אני חושב שאם המלך היה יודע את ההצעה המיוחדת הזו שמציעים לפני עכשיו, הוא לא היה גוזר את הגזרה שאני לא אעשה התערבות. כיוון שגם הצלחתי בתחום הכלכלי, אני אעשה את ההתערבות הקטנה הזו, אני אראה להם שאין לי צלקת בגב, ואני אביא את התשורה של האלף אלפים זהובים, שאני מנצח בהתערבות, נביא את התשורה למלך. אמר ועשה, הוריד את החולצה, גילה את הגופייה, והראה להם שאין כלום, מיד נושיטו לו מזוודה, אלף אלפים דינרי זהב, כך. הוא מגיע למלך, מראה את כל המסמכים, את כל התבואות, שעכשיו האונייה הולכת ומביאה, ומגיש למלך מזוודה מלאה זהב, שואל אותו המלך, מה זה? אומר לו, זה פשוט, בסעודה אמרו שזה, והרגשתי שאני צריך לעשות את זה בשביל לחסות את הגירעונות של המלך. המלך לקח את הכתר שלו וזרק על הרצפה. אומר לו, מה קרה? אומר, אני התערבתי איתם שאם הם מצליחים להוריד לך את החולצה באולם של האוכל, אז אני נותן להם כפל כפליים ממה שהם נתנו לך. אתה לא עשית לי כלום, עשית לי הפסד. אז זה משל. המשל הזה זה בעצם איך שהיצר הרע בעצם מכניס אותנו לאיזשהו פלונטר. הוא עובד עלינו, אנחנו חושבים משהו אחד, מתרגמים את זה בצורה מסוימת, ובעצם איך אומרים? דמנשטראכט ונדיירצרור אלאכט. האדם חושב, היצר הרע צוחק. הוא צוחק מכיוון שהוא מתכנן משהו אחר לגמרי בתוך כל העניין הזה. בשבילו הוא ניצח אותך במשהו אחר שלא חשבת. ואם אתם רוצים המחשה, הנה לכם המחשה. המדרש אומר שהכלבים הרומיים היו כלבים מאוד חכמים. במה התבטאה החוכמה שלהם? הם היו מתקדמים לאט לאט. אמרתי, אתם זוכרים את הלאט לאט של הסדרה אחת. הם מתקדמים לאט לאט למוכר לחמים שבשוק. הוא לא היה מבחין, הם גם היו מתנמנמים. עכשיו נכנסים למין שינה. הוא כבר לא היה מפחד שהם הולכים להזיק. וכשהוא היה הופך את הפנים לאיזשהו כיוון, הם היו ניגשים, שימו לב טוב, נותנים מכה על המגס שעומד על הבסטה, נותנים מכה עם הרגל תחתית, מעיפים את כל הכאחים על הרצפה, ואז כשבעל הבית מסתובב בבעלה ומתחיל לקחת את המקל ולהניף לכל עבר, הכלב לוקח כאח אחד ובורח. וכולם שואלים, מהי החוכמה הגדולה של הכלבים הרומיים? אם היית שואל את הכלבים הישראלים, למשל, הם היו אומרים לך, לך לאט לאט, לאט לאט, ותירדם ליד הזה. וכשבעל הבית יסתובב, תחטוף לך כאח אחד, כי הרבה זה לא ילך, תחטוף כאח אחד ותברח. למה הוא היה צריך לתת את המכה הזאת להעיף את כל הכאחים? אז מפרשים אומרים ככה, בעל הבית כשהוא ראה איזה מאומה חולה לכלב, אז הוא חשב וואו, ואז הוא מתחיל לאסוף את הכאחים וסופר אותם, ומה הוא מגלה? שרק אחד הכלב לקח. אומר, הוא סתם עשרה שהוא לקח רק אחד, לא נורא. אם הכלב לא היה הופך את הקערה, והיה לוקח רק אחד, הוא בא לבית הרי רודף אחריו קילומטר. אבל עכשיו, שהוא עשה לו מהפכה, ולקח רק אחד, אז בא לבית אומר, וואו, הוא רצה לעשות כל כך גרוע, לקח רק אחד, לא נורא. תדעו לכם שזה בדיוק טקטיקה של קידום מחירות. אתה נותן מחיר יותר גבוה, שם מחיר משהו אמצעי, נותן לאנשים, כמו שאומרים, לסגת מהמחיר הגבוה למחיר האמצעי, אתה יוצר איזושהי תדמית שקרית, ובסוף הם קונים את מה שאתה פיתית אותם. בדיוק את אותו בחינה בנפש שעושה הכלב לבעל הבית. הכלב זה משל היצר הרע. היצר הרע בא, מפיל אותנו מכל המדרגות. בסוף לוקח לנו רק דקה של ביטול תורה, דקה של משהו לא רציני, מילה אחת לא נכונה. אנחנו חוזרים לעצמנו, אומרים, לא נורא שטויות, זה בעיקרון הייתי הכל בסדר, זה רק היה משהו קטן. אבל המשהו הקטן הזה גורם לנו להחלשה של השמירה הכללית מהיצר. הוא לא כזה נורא. הוא לא כזה מפחיד. וההוכחה, מה הוא לקח? גם כשהייתה לו אפשרות לקחת כמה דברים, הוא לקח רק משהו קטן. אז אני לא צריך לפחד ממנו. ואז, כמו שאומרים, המלאק צינן את האמבטיה הרותחת, היצר הרע, הכלב מצנן את האמבטיה הרותחת של הדבר השלילי, וגורם לנו, כמו שאומרים, לא לפחד מהעניין. כשאנחנו רוצים להימנע מדבר, יש פעמים שאנחנו צריכים בבת אחת להפסיק. אני רוצה לתת לכם המחשה. אדם עומד בפני בריכה של בריכה או מקווה, והמקווה הזו חמה יותר מהחום הרגיל. אם הוא יקפוץ בבת אחת, זה יהיה מאוד לא טוב ללב שלו, יהיה מאוד טוב לאור שלו, יהיה לא בריא. הוא צריך להתרגל לחום, לאט לאט. אדם עומד בפני בריכה קרה, מקווה אריזל. קור! הוא יכול להתרגל למים? אני מתרגל, לאט לאט. אדם שיעמוד על המדרגה הראשונה וירצה להתרגל, עוד כמה רגעים הוא לא ייכנס בכלל. איך נכנסים למקווה כזאת, לברכה כזאת? קופצים פנימה. כתוב בחסידות שבהתגברות על היצר יש דברים שצריכים לעשות אותם בבת אחת. ויש דברים שצריך לעשות אותם לאט לאט. ברמה העקרונית, זה הבדל שבין דברים שהם אסורים לחלוטין, אדם היה רגיל לרצוח. רוצח. תשמע, אל תרצח היום 5 אנשים, תרצח רק 4. זה לא עובד ככה, לא מקובל. תפסיק מיד לרצוח. לא עושים פה משחקים של בינתיים. אבל כשמדובר בדברים כאלה שהם לא ברמה של רצח, אז אומרים לאדם, תלך טיפין טיפין, תתקדם בהתאם לקצב שלך, תלך לאט, אתה לא יכול לעשות את הדברים בבת אחת. מתי אנחנו קופצים על כל הקופה בבת אחת? אז אומרת החסידות, זה בדיוק במצב שאנחנו מדברים עליו עכשיו. אם הסיטרא אחרא הכניסה את האדם לאיזשהו סיבוב הגיוני, כמו שהבורג נכנס, ככה מוציאים אותו. אם הוא נכנס עם היגיון, הוא יצא עם היגיון. אם הוא נכנס לאט, הוא גם יצא לאט. אבל אם הסיטרא אחרא הכניסה את זה לאדם, לא באופן שכלי, אלא באופן למעלה מהשכל, טמטום, שטות שלמעלה מהשכל, זה משהו בכלל לא הגיוני, אתה לא תצליח אף פעם להוציא את האדם מזה באמצעות משהו הגיוני. פה צריכה להיות עבודה באופן שלמעלה מההיגיון, בלשון של המאמרים של הרבי הראי"ה, זה נקרא שטות, שטות דקדושה, והשטות דקדושה היא תמיד תנועה של תזזיות מסוימת, זריזות מסוימת, ויציאה, כמו שאומרים, מההגבלות ומהמדידות ומהשלבים, ובקיצור, מהאיטיות. אז זה תלוי במה אנחנו מדברים. יש פעמים שהאיטיות היא מבורכת, ויש פעמים שהאיטיות היא דווקא דבר שהוא... מתי אנחנו משתמשים באיטיות? באיטיות אנחנו משתמשים כאשר אנחנו רוצים שהקליפה לא תעשה עלינו על היום. כשיש לנו בן אדם שכבר קיבל התקפת לב, אז אנחנו לא אומרים לו, מותק, עד עכשיו עשית 4 קופסאות ביום? תרד בבקשה 3.5. הוא כבר נותח, ניתוח לב. כבר אין סיגריות, גמרנו. זה מוות עכשיו, אם אתה ממשיך על זה, אתה מת. אז מפסיקים עם זה לגמרי, על המקום, בלי שלבים. אבל כשהאדם לא במצב הזה, אז הוא יורד אולי לאט לאט, לאט לאט, עד שמפסיק לגמרי, זה שלבים. מתי מותרים השלבים? כשהיצר הרע יבוא ויצעק עליך ויחנוק אותך, אם אתה תמנע ממנו, אומרים לך, תעשה בשלבים. אחרי ניתוח לב, הוא לא יחנוק אותך. אתה בקושי חי. הוא לא יבוא אליך בשום טענה, אבל כשמדובר במצב כזה ש... זה לא נורא, אני לא מרגיש שאני מת מכל סיגריה, אז הוא יגיד לך בסדר, אז אתה יכול... אז תלך לאט לאט, תלך בשלבים. וזה באמת נכון. ההליכה בשלבים נכונה כאשר אין יצר הרע שתוקף אותך. סליחה, ההליכה בשלבים נכונה כאשר יש יצר הרע שתוקף אותך, הוא לא יניח לך. הוא לא יניח לך, הוא יחנוק אותך, אז אתה אומר, טוב, אז תעשה את זה לאט לאט, שחרר אותו לאט לאט. אבל אם זה דבר שהוא, אם זה דבר שהיצר הרע לא נוגע ולא פוגע בך, כי אתה בעצמך מבין כמה הוא מסוכן, והוא בעצמו מבין כמה הוא מסוכן, הוא פחות יישב עליך בנושא הזה, אז תחתוך את זה מיד. תחתוך! ואל תיתן לו אפשרות של עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת. וזה דבר שבחסידות מבטאים אותו בצורה חינוכית פנטסטית. באו פעם לרבי ושאלו אותו איך מחנכים ילדים. אז הוא אמר להם שני ביטויים. בסיפור חסידי ובמאמר חז"ל. מה עושה הסיפור? אני מתייחס עכשיו לפסקה הראשונה. מה עושה הסיפור לאדם? שהאדם עושה, אדם שומע סיפור, הוא לא מרגיש שהוא שומע. כששומעים את ההרצאה שלי, מרגישים ששומעים. אבל כששומעים סיפור, לא מרגישים ששומעים. זה, איך אומרים? זה מתגלץ לך פנימה. זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, זה מתגלץ פנימה, מעביר לך מסרים, מוריי ורבותיי, ואתם לא מרגישים במסרים שעוברים לכם. אתה לא מרגיש, זה כל כך עקיף, אתה לא מרגיש איך זה משנה אותך, אתה לא מרגיש איך זה פועל עליך. הרבי הרייץ ישב בכלא הסובייטי 7 פעמים. היו לוקחים אותו, אחד הפעמים, לא האחרונה שבהם, אבל אחד הפעמים לקחו אותו לחקירה. ובחקירה הוא רצה לומר לחוקרים שלו משהו, הם היו חוקרים יהודיים, פרעי אדם, שעזבו, ואיך אומרים, עזבו עם טריקת דלת. והוא אומר להם, אני רוצה לספר לכם סיפור. הם שמעו סיפור, הם נדרכו, הם אומרים לו, אל תסתה מהנושא של החקירה. אנחנו לא רוצים לשמוע סיפורים, דבר לעניין. אז הוא ענה להם, כשאני מספר סיפור, אפילו מתנגדים שומעים אותי. והתחיל לספר את הסיפור. והסיפור היה על הסבא שלו, הרבי מהרש, שפעם הציקו לו פה ושם, והוא אמר לאלה שהציקו לו, תדעו לכם שאתם תקבלו איסורים, אז אתם תבינו מה זה. כל זמן שהאדם לא מתייסר בעצמו, הוא לא מבין את הזולת, הוא לא מבין את הכאב של הזולת. ואז, מספר להם הרבי הקודם, הוא כיבד אותם בקדחת לכמה שבועות, באמרה הזאת שהוא אמר. ובזה הרבי הקודם גם כן כיבד אותם באיזושהי קדחת. אבל אני רוצה ללמוד מהפתגם הזה שהוא אמר, כשאני מספר סיפור, אפילו מתנגדים שומעים. מתנגדים זה לא רק המתנגד הליטאי, אלא גם אדם שכשאתה אומר לו, אני רוצה לספר לך סיפור עם מסר, הוא דורך את עצמו. לא לקבל את המסר הפנימי שעומד מאחורי הסיפור, גם מתנגד, אדם שהוא לא רוצה לשמוע ממך את המסר החסוי שיש בסיפור שלך, גם הוא מקבל את זה. העוצמה של הסיפור היא עוצמה מאוד מאוד עקיפה, היא איטית, אבל היא מאוד מאוד פנימית, היא מאוד חודרת פנימה ומצליחה להוציא החוצה את המירב ואת המיטב, היא פועלת על האדם בצורה הכי הכי עמוקה. זה נקרא השפעה לאט לאט. וכמו שאמרתי, את ההשפעה לאט לאט אנחנו משתמשים בה בנפש. מתי? אנחנו משתמשים בה כאשר זה לא קריטי. הסיטרה אחרה, אם אנחנו נחשב נחסום אותה לחלוטין, היא תעלה עלינו עם כל חילותיה ולא נצליח להתגבר עליה. אבל אם זה מצב שאנחנו יכולים להתגבר, אנחנו משתדלים לעשות את זה טיפין טיפין. אז עד עכשיו דיברתי על החלק השני של הפירוש מיילך שפי. החלק הראשון מה היה? הלך יחידי, הפירוש של התרגום מונקלוס. החלק זה הבודד. החלק השני היה הפירוש של הקם דבר, שזה לאט לאט, איך שהקליפה והסתרה אחת מתגברת לדבר. עכשיו הפירוש השלישי זה הפירוש של רשי, שהוא וילך שפי, הלך בשקט ובלחש. הלך בשקט ובלחש. הלך בלחש ובשתיקה. עכשיו, הפירוש הזה על פניו הוא לא קשור לא לבדידות ולא ללאט לאט, אבל יש לנו כלל שמלמד אותנו הרבי כבר בליקוטי שיחות בחלק ג', שכל כמה פירושים שניתנו לעניין אחד חייב להיות קשר ביניהם. אז כיוון שכך, גם הפירוש הזה של ללכת בשתיקה וללכת בלחש, הוא חייב להיות קשור עם כל מה שדיברנו על השיטה של הסיטרא אחא, איך היא עובדת. היא כדי לקבל השראה של סיטרא אחא צריך ללכת יחידי. כדי לקבל השראה של הסיטרא אחא צריך ללכת לאט לאט בצעדי חתול כתיפה כאלה שאתה לא מרגיש, שהיונה לא מרגישה שמישהו רוצה לחטוף, לתפוס אותה. זה הצד. אז מה זה בלחש ובשתיקה? אז כתוב במאמר של הרבי הצמח צדק שיש לחש דקדושה ויש לחש דקליפה. שני סוגי לחשים הם. יש לחש דקדושה והיא תפילת 18 המכונה תפילת לחש. ויש לחש דקליפה שהיא בחינת הלחש של וילך שפי. ממש ככה. מה ההבדל בין לחש של קדושה לבין לחש של קליפה? אומר הרבי הצמח צדק, לחש של קדושה פירושו שתיקה נובעת מביטול. למה אנחנו מדברים בלחש ב-18? כי אנחנו בטלים לפני עולם האצילות, 18 זה עולם האצילות. אז אנחנו עומדים לפני עולם האצילות, אנחנו בשתיקה, בלחש. למה בלעם היה בלחש לפי כל המהלך של השיחה שלנו? כי הוא רצה לקבל את אור הטומאה. זאת אומרת שיש שתיקה כזאת שהיא נובעת מקיבוץ אישי, ויש שתיקה שנובעת מהתפשטות אישית, שאני רוצה להיות יותר גדול, יותר חכם, לקבל השראות רוחניות מהסטרא אחרא, ולכן אני שותק. זה לא נובע מביטול, זה נובע מהתנסות, מרצון להתפשט, מרצון להרוויח, מרצון לגדול. זה ממש שני הפכים. יש את השתיקה של הקדושה שהיא נובעת מביטול, ויש את השתיקה של הלאומה זה שנובעת מתנפחות. ככל שאתה מתנפח יותר, מאיפה אנחנו יודעים שבלעם היה מנופח? נפש רחבה, אם ייתן לי בלק מלוא ביתו כזה וזהב. הוא היה עם נפש מאוד רחבה, היה מאוד מנופח. בלעם. וגם כן, אתם, היא הביאה את ההוכחה גם כן מהשביל הצער. למה הצליחו למחוס לו את הרגל? כי הוא כנראה היה גדול. אז זה כבר בבדיחותה, אבל אני אומר ברמה הכללית, ברמה העקרונית, אז זה הבחינה הזו של בלעם, היא בחינה של לחש, לחש של רצון לקבל, וזה המצב של סטרא אחא, וכנגדו הקדוש ברוך הוא נתן לנו את 18. עכשיו בואו נראה בחיים האישיים שלנו, לפני שאני סוגר את העניין הזה, בחיים האישיים שלנו יש לחש דקליפה, ויש לחש של קדושה שעומד כנגדו. יש אנשים שאומרים לנו מה הם חושבים עלינו, ואנחנו יודעים להתרחק מהם. צועקים, צועקים, צועקים. איך אומרים? הכלב נובח ולא נושך. בגלל שהוא נובח, אני יודע להיזהר מהנשיכות שלו. אבל יש אנשים, כמו שקראנו להם קודם, נחש תחת לקש, שהוא לא אומר שום דבר, ואני לא מזהה מה הוא חושב עליי. והוא הכי הכי מסוכן. והוא תופר עליי דברים. באה התורת החסידות ואומרת, יש לנו פתרון. ככל שתעמוד, תיקחו את הסגולה הזאת, תיקחו לתשומת לבכם. ככל שנעמוד בתפילת 18, בביטול גדול יותר לפני הקדוש ברוך הוא, אנחנו מחבים, בלי שנדע אפילו, את אותם בחילות הלחש של הקליפה שמכוונות כנגדנו. יש לחש של קדושה, שזה 18 ביטול. יש לחץ של קליפה, שזה התפשטות. אני שותק? למה אני שותק? אני שותק כי אני רוצה שלא תדע מה אני מתכנן עליך. יש לפעמים אדם ששותק כי הוא רוצה לעצבן אותך בשתיקה שלו. כבר דיברנו על זה בעבר, זה נקרא קליפה של אלוף נחת. דיברנו על זה כמה פעמים, הזכרנו את זה. האדם מתעצבן כולו. היום סיפר לי איזה בעל, הוא אומר, תמיד אשתי מתעצבנת עליי כשאנחנו רבים, היא יוצאת מהכלים. שאלתי אותו למה, הוא אומר, כי אני שותק. השתיקה שלך מעצבנת, אולי קצת תחזיר לה, היא תפסיק להתעצבן. עצם זה שנכנסים לאיזשהו ויכוח, אז מרגישים שאתה נמצא פה עם מישהו, אתה לא צועק במדבר, מישהו שומע אותי בכלל. אבל ברגע שאתה שותק, והוא, איך אומרים, שותק שתיקה שיכולה להתפרש גם כחוסר טקט, כי הוא הולך לעשות משהו אחר, הוא פונה למשהו אחר. לא מעניין אותך בכלל שאני כועסת. זה לא נוגע לך, זה לא מזיז לך בכלל. זה באמת מה שהיא אומרת, כן? רק שהוא לא קלט את זה. אז אמרתי לו, אתה צריך קצת, איך אומרים, להתעמת גם, כן? זה, מה זה היה זו השתיקה שלך? זה נקרא אלוף נחת, שלפעמים אנחנו רואים מישהו מתעצבן וכעוס, חיוך מרוח על הפנים. הנה, יאללה, תתעצבן. זה לא, אסור, במקרה כזה אסור להיות במצב של נחת. זה שתיקה שהיא לא במקום, זה שתיקה של קליפה. ויש שתיקה, כמו שאמרתי קודם, שאדם מסתיר ממני משהו ורוצה להפיל אותי בפח. באה התורה ואומרת, שמע, אנחנו לא יכולים לדעת מה מתוכנן עלינו מאחורי הגב, אבל אם נכוון חזק חזק ב-18, שזה תפילת לחש של קדושה, שהיא כנגד וילך שפי של בלעם, היא כנגד השתיקה של הסתרא אחרא, אנחנו מצליחים לנצח ולכבות אותם. הקדוש ברוך הוא כבר... פירוש המילים, לא לחשוב על אוסטרליה ועל שוודיה ועל כל העולם כולו. היה פעם בן אדם עושה שלום, ניגשו אליו אמרו לו, ברוך הבא, מאיפה באת? מכל העולם כולו. עכשיו היית, ריחפת וטיילת וחשבת וחלמת כל הדברים, את כל הדברים שבעולם חלמת, רק לא את המילים של התפילה, זה לא טוב. צריך לחשוב את מה שאתה, טקסט שלפניך, ולהשתדל לא לחשוב מחשבות אחרות. זה נקרא תפילת לחש של ביטול. אני מבטל, מרכז את עצמי, מצמצם את עצמי, מכניס את עצמי לתוך הברכה, לתוך הנקודה שבה אני אוחז. זה כבר דבר גדול, 2-3 דקות כאלה, אנחנו עוצמתיים. אני חושב להסתכל בסידור, כשאומרים בעל פה נכנסים לאקסטזה, אבל כשמסתכלים בסידור, האותיות מרכזות אותנו, אותיות מחזיקות אותנו. טוב, אצל הרבי תמיד רואים שהוא מתפלל רק מתוך הסידור, אפילו את ברגע, הכל מתוך הסידור. בקיצור, הנקודה הזו היא נקודה מאוד משמעותית, אז אני חוזר עוד הפעם. אם אנחנו רוצים לחבר קצוות, וזו עוד מתנה טובה, עוד סגולה טובה שאנחנו יוצאים מהשיעור הזה, שהקדוש ברוך הוא נותן לנו את האפשרות, את הזכות, את החובה, להצליח לחבר דברים רחוקים, להיות שדכנים, לדעת עתידות, לחבר בין דברים מאוד מנותקים זה מזה. איך אנחנו עושים את זה? פשוט מאוד. אותה בחינה רוחנית שנתנה את הכוח הסגולי לחכמי ישראל, איך חכמי ישראל הצליחו להוריד גשם לחבר בין האדמה ובין הארץ? איך חכמי ישראל הצליחו להוציא את הצרעת מאנשים מסוימים? איך היה להם את הכוחות הפנטסטיים האלה? באמצעות שהם התמסרו לזולת, חיברו את האנשים, אז הקדוש ברוך הוא העניק להם כוחות רוחניים, גם אנחנו בקטן, לא בצרת ולא בדברים אחרים, אבל גם בקטן יש לנו את הכוח ואת הזכות לחבר בין דברים רחוקים, לחבר, ליצור קשרים עמוקים בקצוות גדולים פה בעולם. אז הכוח הזה אנחנו מסוגלים לעשות על ידי זה שאנחנו בתנועה כזאת של השתדלות לזולת. הרבי המערש, זה שאמר לאבא שלו, היית מצליח לכתוב את כל זה אם לא היית מסייע לאנשים? הוא פעם היה אומר, אני הילד הכי קטן, היה לאבא שלו 7 בנים ו-7 בנות. היה הילד הכי קטן בבית. אמר לו, הוא אמר ככה, אני אמנם הכי קטן בגיל, אבל אני הכי מבוגר מהאחים שלי, כי לי יש את השנים של אבא. אני יושב על השנים של אבא. התחברתי עם השכל של אבא, יש לי את הראש שלו, יש לי את הניסיון שלו, ואני עומד עליו עם השנים הקטנות שלי. ננס עומד על גבי ענק. מי עוד היה כזה? רבי אלעזר בן עזריה. ביום שהוא התמנה לנשיא ישראל, הוא אומר, הרי אני כבן 70 שנה, וחזל אומרים, מה זה כבן 70 שנה? הוא בן 18, הוא היה את גלגול נשמה של שמואל הנביא, שנפטר בגיל 52, 52 ועוד 18, הרי אני כבן 70 שנה. רגע, הוא התחיל להיות גלגול של שמואל רק ביום שהוא התמנה לנשיא, או מאז שהוא נולד? מאז שהוא נולד. אבל ביום שהוא התמנה לנשיא, והוא התחיל לעשות משהו בשביל עם ישראל, אז הבחינה הזאת היא התחברה בו. כל המוחים של שמואל הנביא עכשיו נכנסו בו. אני לא סתם ככה בן 18. אני בן 18 עם ראש של שמואל של 52, פלוס ה-18 שלי, זה עוצמתי. אותו דבר הרבי מהרש אומר על עצמו, אני בשנים של אבא מבוגר. אם אנחנו רוצים להיות מבוגרים בשנים של עם ישראל, אז אנחנו יכולים לעשות את זה באמצעות החיבור שלנו עם עם ישראל, והחיבור שאנחנו משתדלים לחבר את עם ישראל עם יחידו של עולם. ומכיוון שאנחנו עומדים לפני פורים קטן, ומכיוון שאנחנו עומדים בחודש אדר, ומכיוון שרציתי לעשות משהו מחוץ לשגרה, יש פה מאמר יפה יפה על הפסוק הזה שאנחנו למדנו, לא קשור למה שדיברתי עד עכשיו, אבל הוא דבר מעניין לכשעצמו. אני אשתדל להסביר, זה לא קשה. אז יש לנו פה, זה נקרא מדרש פליאה. מה זה מדרש פליאה? שאין שום קשר בין מילה למילה. ובואו אנחנו נראה איך הרבי צמח צדק מתרגם את זה בצורה מופלאה. זה מאמר שלם, כל הקטע הזה. עמוד אחד, מאמר אחד, מי שיבין יהנה. כולכם תבינו. מהאדמור מורנו הרב מנחם מנדל שיחיה, זה הרבי צמח צדק. איתה במדרש פליאה, כתוב במדרש פלא. שאל רבי אליעזר את רבי יהושע בן לוי, כמה שמות יש לו לקדוש ברוך הוא? כמה שמות יש לו? שאלה, את השאלה אנחנו מבינים. בואו נראה מה הוא עונה לו בתשובה. אמר לו, ראשי תיבות, אמר לו, רחמנה לי בבאי. הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב, זה התשובה. הוא הבין את התשובה. הוא ממשיך הלאה ושואל אותו, אמר לו, אם כן זה הבנתי מה ענית לי. עכשיו אני מקשה על זה, אם כן. למה כולם כסדרן ואחד מאופך? למה הכל כמו הסדר ואחד הפוך? אז הוא הבין את השאלה. אז הוא עונה לו תשובה. אמר לו, חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. זה התשובה. אמר לו, הוא הבין את התשובה, הוא נרגע. אז הוא אמר, הדאו דכתיב. עכשיו אני מבין מה שכתוב בפסוק. יש אחד ואין שני. הוא בן ואח אין לו. זה הפסוק שלנו. אז איפה? אז זה הקטע, זה המדרש פליאה. שום מילה פה לא קשורה לשנייה. עכשיו תראו איך הכל קשור, נלך שורה אחרי שורה. להבין תשובת רבי יהושע בן לוי, את השאלה מובנת. כמה שמות יש לקדוש ברוך הוא? השאלה מובנת. התשובה לא מובנת. להבין תשובת רבי יהושע בן לוי. רחמנה לי בבאי, זו הייתה התשובה. כמה שמות יש לקדוש ברוך הוא? רחמנה לי בבאי, תשובה. למה? ראשי תיבות של רחמן עלי בבאי, ריש למד בית, עולה בגימטריה ריש למד בית. רחמנה לי בבאי. זה ריש למד בית. מה זה ריש למד בית? 232. כנגד שמות אב, סג, מה ובן. יש לקדוש ברוך הוא שם הוויה, שזה 26, שאנחנו פותחים את היוד, ואחר כך את ההי, אחר כך את הוו, אחר כך את ההי, אנחנו יכולים לעשות את זה מילוי יודין, וביודין עצמו יש שני אופנים, אב וסג, אחר כך יש לנו מילוי של אלפין, שזה מה, ואחר כך יש לנו מילוי של אהין, שזה בן. עכשיו, מה פירוש מילוי? אנחנו פשוט פותחים את המילים לגמרי. למשל, יוד, אי, וו, איי, אז אני עושה יוד, יוד, וו, דלת. כמה זה ביחד? 20. אחר כך את ה-היי אני יכול לכתוב איי, יוד. כמה זה ביחד? 15. וו, אני כותב וו, א', וו, אז זה 6, 6, ועוד 1, 13. וכן הלאה, עד שאני מגיע לאב. בסג זה קצת שונה, במה זה קצת שונה, אני פשוט מאיית את האותיות של שם הוויה בצורה אחרת. יש במילוי יודין, יש במילוי אלפין, ויש במילוי אהין, ויש משהו באמצע גם כן, שזה הסג. אז הוא אומר לו, אם תעשו את הגימטריה, תראו שזה מכוון, אם תצרפו את כל האפשרות של שם אב, ואת שם סג, ואת שם מה, ואת שם בן, התוצאה המספרית תהיה רש למד בית. השואל רבי יהושע בן לוי, שואל רבי אליעזר את רבי יהושע בן לוי, כמה שמות יש לקדוש ברוך הוא? הוא עונה לו, רחמנה לי בבאי. הוא רמז לו את התשובה, רש למד בית, הגימטריה של שם הוויה כמו שהוא מופיע ב, אב, סג, מה ובן. יפה, הלאה. אז הוא שואל אותו, לפי זה הוא ממשיך הלאה, אמר לו, אם כן, למה כולם כסדרן ואחד מאופך? עכשיו, ההסבר של השאלה, רצונו לומר, מפני מה בגימל שמות אב, סג, מה, המספר מרובה קודם, ובשם בן המספר מועט קודם? שאלה מאוד מובנת. אנחנו יודעים שיש עשרות ויש אחדות. כשאנחנו אומרים אב, זה 72. אז ה-70 זה עשרות, וה-2 זה אחדות, שאומרים סג, ה-60 זה העשרות, והגימל זה האחדות, שאומרים מה, ה-4 זה העשרות, וההי זה האחדות, שאומרים בן, בן, נון, זה העשרות, והבן זה האחדות, אז הוא שואל אותו, מפני מה, למה כולם כסדרן, הם כתובים בסידור האותיות שהעשרות קודם לאחדות, ואחד מהופך, אז הוא עונה לו, אמר לו, חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. אתה יודע למה זה? כי החותם של הקדוש ברוך הוא אמת. מה זה אמת? רצונו לומר, מספר ת. המספר ת בחשבון ידוע שכשמכפילים כל מספר שהוא ב9 ומחברים את הספרות, תמיד התוצאה תהיה ת. המספר ת הוא נקרא מספר אמת. הוא תמיד חוזר לעצמו. אמת, חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, א' בגימטריה 1, מ' בגימטריה קטנה 4, ת' בגימטריה קטנה עוד 4, אמת זה 9 סך הכל, 9 הוא מספר של אמת, תמיד ההכפלה שלו תחזור חזרה ל-9, זה כבר כתוב בקבלה הרבה שנים קודם שהמתמטיקה סיפרה לנו את זה, וזה הוא מסביר לו, עכשיו הוא רוצה להסביר לו למה שלושת השמות, אב, סג ומה הם כולם כסדרן ולמה אחד מאופך. אז תראו איך הוא נותן לו את ההסבר. לכן כל השמות צריכים להיות מספר ת. הקדוש ברוך הוא האמת בכל השמות שלו. אז בכל שם של הקדוש ברוך הוא צריך להגיע בסוף למספר ת. אז לפי זה, איך עושים את זה? אז הוא אומר ככה. אם אנחנו לוקחים את השם אב, עין כמה זה? 70. ובית זה 9 סך הכל. סג זה גם כן 6 ועוד 3, זה 9. מה, זה 4 ועוד 5, זה גם כן 9. אז הוא מתחיל להסביר לו את זה, ואם כן, או, רצונו לומר מספר ת', ולכן כל השמות צריכים להיות מספר ת'. ואם כן, לפי זה, אם היה נכתב נון ב', נון זה 5, וב' זה 6-7, אז לא היינו מגיעים אף פעם למספר ת'. המספר המרובה קודם, כמו הגימל שמות הקודמים, והמספר הקטן שלו הוא זין, ואינו מספר ת. אם אנחנו היינו כותבים את שם בן, במקום בן, נאב. אז נאב זה יצא 7 ולא 9, נון 5, ובית זה 2, אז היינו מגיעים רק ל-7, ואינו מספר ת כשמות הקודמים. ואנחנו צריכים לומר מספר ת. ולכן נכתב בן, למה? ונון פשוטה. למה? כי נון פשוטה היא מאחד מאותיות המנצפח. ואותיות המנצפח, את הנון אנחנו מונים כ-700. אז הנון, ככה אנחנו סופרים אותם. הפי זה פי, זה 800, והנון זה, זה הולך ככה. מנצפח, לא, נון סופית, נון רגילה זה 50 במספרים. אז כיוון שהנון סופית היא ה-700, ואני מוסיף לה עוד 2, אז אני הגעתי עוד פעם ל-9, אז לכן שם האחרון, הוא באופן של בן ולא באופן של נאב, כך הוא עונה לו. אז נראה את ההסבר בפנים. לכן נכתב נאב ונון פשוטה זין, כי מאותיות מן צפח אשר מספר נון פשוטה עולה זין מאות, ומספר קטן שלו עולה זין, ובית עולה תת. עכשיו הוא הולך לסוף, לפסוק שהוא בעצם, שזה הבאתי את כל המאמר הזה היום, כי זה שייך לפסוק שלנו שקראנו היום בקהלת, הדאוד הכתיב, ויש אחד ואין שני, ובן ואח אין לו. תראו איך הוא מפרש את הפסוק הזה על פי הקבלה. הוא אומר, פירוש, בכל הגימל שמות, אב סג מה, יש אחד. יש זה תמיד המספר הראשון. יש, ישות. המספר הגדול הוא האחד, הוא הראשון. אב זה העשרות של העין, הוא הראשון. סג, העשרות של ה-60, הוא הראשון. מה, של ה-40, הוא הראשון. יש, אחד. האחד, האות הראשונה, היא היש, היא הגדולה. יש אחד, ושני, ואין שני, יש אחד, פירוש, המספר המרובה נקרא יש לגבי המספר המועט, הוא אחד, פירוש, אחד, אות ראשון, ואין, רצונו לומר, המספר המועט, עין, אין מלשון עין, המספר המועט, שני, האחדות תמיד מופיע במספר השני, הבית של האב, הגימל של הסג, והאי של המה. הוא בן, אבל שם בן, הוא בן, רצונו לומר, מפני מה בשם בן, המספר מועט קודם, כי אח אין לו, אח זה א', ח', אין לו תשע, אז לכן אני לא יכול לעשות אותו בנון ב', אלא אני צריך לעשות אותו בבן. פירוש אח בגימטריה ת', אין לו, אין לו, לא תגיע איתו אף פעם, ולכן נכתב בן בנון פשוטה, ויהיה גם כן מספר ת', ודי למבין.